עמוד קופ"ז ולמהלך האידאות בישראל, 17 בתמוז תשעין. אבל, כן, דיבור המתחיל, אבל. אבל במעמקים, במקום שן העין גם של כל נביא וצופה שולטת שמה. לא עומם בכל זה, הזיק האלוהי האחרון, הבוער בעומק נשמתה של האומה. הרי הוא הביא לנו לפני כן את דבריו של הושע בן בארי, הנביא, שהעלה את ההצעה הקשה לקדוש ברוך הוא, העבירם באומה אחרת. כלומר, עם ישראל הגיע למצב של ניתוק כל כך בוטה בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית, כשזו האידאה הלאומית החלה לחיות את חייה העצמאיים באופן המנותק לגמרי מכל אידאל, עד כדי שקיעה בתוך גסות תרבותה האלילית של תרבותו האלילית של המזרח התיכון דאז. אז אם כך, הנביא כבר התייאש. התייאש, אמר, העבירם באומה אחרת, ולכן נאמרה האמירה הפסוק שמובא בסוף הפסקה שלפני זה, ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. אבל במעמקים, במקום שן העין גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא עומם בכל זה, הזיק האלוהי האחרון, הבוער בעומק נשמתה של האומה. הקץ מוכרח לבוא, והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה הארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות של ביטי טבעיות לישראל. למה? כלומר, הרי בשאר העמים לא ראינו שזה עבד. כן, באומה הכנענית, ברגע שהייתה שקיעה גדולה, נעלמה האומה הכנענית מן העולם. כשיוון, כשרומא שקעו, הם נעלמו מן העולם. אז מדוע בעם ישראל יש כזה ביטחון שגם למרות כל השקיעות אנחנו לא נעלם מן העולם? כן? זאת השאלה שמתעוררת. התשובה נמצאת איפה? בפרק ב', נכון? פרק ב' של מהלך הידיעות בישראל. מה למדנו שם בפרק ב' של מהלך הידיעות בישראל? למדנו שבישראל הרעיון האלוהי, הרעיון הלאומי, נבנה מלכתחילה על בסיס הרעיון האלוהי. ולכן, גם אם הרעיון הלאומי מתנתק מן האלוהיות, מאחר והוא מלכתחילה, מאחר והוא נבנה מלכתחילה על יסוד אלוהי, מאחר והוא מלכתחילה נבנה על יסוד אלוהי, אם כך הוא לא יוכל באופן מוחלט להתנתק ממנו. נכון? זה מה שדיברנו. ולכן לעומת שאר העמים ששם אין, לא רק שאין ערובה לחיבור נצחי של האלוהיות עם הלאומיות, אלא אדרבה, ברור שזה יתנתק, בישראל יש איזה מין, שאומר, תעודת ביטוח מראש. ברור? כי היסוד הלאומי נבנה לכתחילה על היסוד האלוהי. עד כאן ברור? כן.
אפשר להגיד את זה על הכלל, אבל לא על הפרט. אבל בפועל אנחנו רואים את זה גם על הפרט. יהודי שמיר יהודי.
אתה אומר ככה, אפשר להגיד את זה על הכלל, אך לא על הפרט. זה נכון. הפרט יכול לצאת מן ההיסטוריה של עם ישראל. אלא מה תאמר, יהודי שהמיר, למרות זאת נשאר ישראל? זה נכון, כל זמן שיזכרו את זה. עד ברגע שהוא יובד מן הזיכרון הלאומי, אז הוא עבד. למשל, ייתכן מאוד שיש בין העמים, פה ושם, אנשים שהם צאצאים של אבות יהודים.
התבוללו.
האם הם יהודים? מה התשובה? התשובה היא שלא. לא, התשובה היא שהם לא.
למה לא?
בגלל שהם שכחו. כלומר, כיוון שאין ביד האדם לדעת האם אותו אדם הוא צאצא של ישראל, אז מבחינתנו הוא גוי.
יבוא אליהו, יגיד יהודי?
לא, אליהו לא יגיד כלום. זה בדיוק העניין.
אליהו יגיד מאיזה שבט זה,
כן, אליהו אומר מאיזה שבט, הוא אומר את זה על מי שיש לו זיכרון. אבל אלה שעבדו מאיתנו, עבדו. למשל, יש גמרא שדנה בשאלה, במסכת יבמות, לגבי גוי, גוי שנותן קידושין לאישה יהודיה. האם היא מקודשת או לא? אז שואלת הגמרא, מה בכלל הייתה אהבה אמינה שלך? אומרת, אולי הוא מעשרת השבטים. אומרת הגמרא, אתו כולי עלמא עשרת השבטים לנו? הרי רוב העולם הם לא מעשרת השבטים, ואתה אומר, כל די פריש, מרוב הפריש. אז למה הייתה אהבה אמינה? אומרת הגמרא, מדובר במקום שבו רוב הגויים ידוע לנו שהם צאצאי עשרת השבטים.
אלה יחזור.
והגמרא עונה, אף על פי כן, אין קידושין. למה? עשאום כגויים גמורים. זאת אומרת, הייתה החלטה שברגע שהזיכרון עבד, אז מבחינתנו זה לא יהודים יותר. נגמר.
כן. עשרת השבטים, זה מחלוקת, נכון? הייתה מחלוקת בסוף להלכה יחזרו.
להלכה, עשרת השבטים עתידים לחזור, כתוב בירושלמי, כגרים לעתיד לבוא. כן.
לא יידח ממנו נידח?
לא יידח ממנו נידח. הכוונה שהם יבואו כגרים לעתיד לבוא. כך אומר הירושלמי. טוב. כן. מה הגפרור שידליק את הלהבה מחדש? עצם זה שהזהות הלאומית כוללת בתוכה את הגרעין האלוהי, באופן שהיא לא יכול להיפרד ממנה, אז זה, לכן זה יתעורר.
צריך משהו שיעיר אותה.
אז בשביל זה יש לנו הפרקים הבאים. בסדר? אז משהו, אני שוב חוזר לדברים, אבל במעמקים, במקום שאין העין גם של כל נביא וצופה שולטת שם, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון הבוער בעומק נשמתה של האומה, הקץ מוכרח לבוא. והתכונה האלוהית הפנימית תתעורר מתרדמתה הארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלי מפיה ולא יזכרו עוד בשמם, וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ וישכבתים לבטח, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט וחסד וברחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. מי אמר את זה? אושר. כלומר, זה בהמשך דברי הנביא שהתייאש מעם ישראל, בסוף הנביא חזר להאמין בעם ישראל. כלומר, היה רגע של חולשה. הרגע של חולשה הוא מפני שבאופן גלוי אי אפשר לראות במה האומה הזאת היא אומה מיוחדת, היא מתנהגת כמו הכנענים הסובבים אותה. עם כל זה, בכל זאת יש גזיק פנימי שיתעורר. ואז ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא ייקרא בשם איש ולא בשם בעל. הכוונה היא אישי שיתבטל המושג של האדנות. כלומר, בתפיסה הדתית המקובלת, אלוהים זה מי שמתערב לי בחיים. הוא גורם חיצוני שלוחץ אותי. כיוון שהוא גורם חיצוני שלוחץ אותי, אני לא מעוניין בו, בסופו של דבר. זה נקרא בעלי. אישי זה שוויון. כלומר, אלוהים הוא מי שאני מקיים עמו דיאלוג, שאני פוגש דרך הפגישה אותו, אני פוגש גם את עצמי. בסדר? כן. בהפטרה האחרונה של? הנביא מיכה, כן. שקראנו בשבת שעבר. בסדר, אוקיי. מה אתה רוצה? והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כתל מאת השם, כתל מאת השם, כרביבים על הארץ, משהו כזה, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. נכון? אז מה? לא, למה זה פיזור? איפה ראית שיש שם פיזור? לא, הוא מסביר לך במה אנחנו נדומים לטל. מצד שלא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. נכון? והיה שארית ישראל כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. כן. בין אישי לבין בעלי, זה דבר מאוד חשוב. הבעלות יש בה כפייה, ובה כן, כלומר בכלל, או גם בעלות של דבר שייך לי, אני הבעלים של החפץ. כן, כלומר בכל בעלות יש ממד של אדנות, של כפייה. והאדנות והכפייה זה דבר שמוליד את הדחייה. אני דוחה. מה שקופים עליי, אני דוחה. ולכן גם אם אני יודע שזה דבר טוב, כיוון שזה כפוי, אני לא מעוניין בו. בסדר? זה נקרא בעלי. אישי, לעומת זה, זה שוויון. איש, אישה. היא אשתי ואני אישה. כן? זאת אומרת שאין שם כפייה, אלא יש התאמה, יש רצון משותף. הדר קיבלו, כן. רצה להגיד משהו?
אני לא יודע אם זה כך חשוב, אבל פתרון של להקים מלכות מפורדת מהמשרד,
מלכות
יהודה, זה
לעזור
לראות את
הידי הלוי. אני לא הבנתי למה, מה אתה אומר?
הנביא פה אומר, תעביר אותם לאומה אחרת, וזה יפתור את הבעיות. אפשר לעשות בתוך המשרד פתרון של מלכות ישראל, ואז
יפה. כלומר אתה אומר האווירם באומה אחרת, הרי מהי המלכות שאושע ראה כמלכות גרוע? מלכות ישראל, לא מלכות יהודה. אז אולי באמת כדאי שהקדוש ברוך הוא יפריד את האומה לשניים. חלק ממלכת ישראל הוא יעביר באומה אחרת, כלומר יבולל, וישמור את יהודה. נכון? דבר כזה היה באמת. כלומר, רבי צדוק מלובלין אומר שבקשתו של הושע התקיימה, האווירם באומה אחרת, שעשרת השבטים התבוללו באומה אחרת. ככה הוא אומר. הוא אומר, זה אכן התקיים. אבל זה פתרון זמני. כן? כלומר, אם אתה מדבר על שלמות האומה, שלמות האומה טובעת את כל השבטים. לכן אנחנו מוכרחים להחזיר את עשרת השבטים לעתיד לבוא. אני לא שומע. אתה בבקשה, אתה מוכן בבקשה לצרוח?
יכול להיות שהתהליך הזה הוא בימינו יכול להיות פתרון שאפשר
לתאם אותו? אתה מכיוון שגם היום אולי נעשה כזה דבר, נחלק את החברה היהודית לשניים. מלכות יהודה ומלכות ישראל. כלומר, אנחנו ניקח את הדתיים מצד אחד, את החילונים מצד שני, נבטל את הדתיים, יישארו רק החילונים, ואז יהיה עם ישראל. ככה אתה מציע.
לא,
אני לא הייתי מוותר על לא, אני לא מוותר על הדתיים. כן? אז בשביל זה צריך ללמוד את כתבי הרב קוק, כן? ללמוד שכל שבט בישראל או כל מגמה בישראל נושאת בתוכה איזשהו אידיאל, חלק מן האידיאל הכללי. ולכן זה טוב שהאומה מתפרדת לזרמים שאינם מבינים אחד את השני, כי אז כל אחד עושה את העבודה שלו יותר טוב. על ידי שכל אחד עושה את העבודה שלו יותר טוב, אז אפשר אחר כך לחבר. לכן, ההצעה שלך נדחתה כבר על ידי יחזקאל הנביא, שאמר, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך, וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנני לוקח את עץ אפרים ואת עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, נכון? ולא ייפרד, ולא יהיו עוד לשתי ממלכות עוד. מפורש. מה? את זה קוראים בפרשת ויגש, וגם קוראים את זה 12 פעמים ב-12 הימים הראשונים של חודש ניסן. מה? כן, בניסים, אחרי שקוראים את הנשיא של כל יום, קוראים את ההפטרה הזאת גם כן. יוצא שקוראים אותה במשך השנה 13 פעמים.
שיהיה אחד.
כן, 13 בגימטריה אחד. כן.
יוצא שבעלי זה גנאי?
יוצא בזה בעלי זה גנאי. יפה.
אנחנו אף פעם לא מתקנים, אבל אתה שומע רבנים, היא אומרת לו בעלי. לתקן, מה?
לא.
בבית?
זה בינתיים המצב.
לא, אולי בגלל השוויון, כאילו תגיד את זה, אז היא תרצה יותר זכויות.
לא, אבל זה נכון. הנביא אומר שזה מגונה, מה אני אעשה? כן.
אני לא מבין מה
אתה שואל איך הווה אמינא של האווירם באומה אחרת.
כל הקושי.
למה? למה לא? אם לא רואים כבר כלום.
הוא נביא,
וגם את זה הוא לא רואה. כלומר, יש דברים שאפילו הנביא לא יכול לראות.
כן, אבל
יחד עם
זאת, זה נקודה שכאילו, אתה לא רואה את זה, אבל כאילו...
אז אתה לא רואה. עכשיו, הנביא אומר רק דברים שהוא חווה. למדנו את זה גם בגבורות השם, שהנביאים אינם אומרים אלא דברים שהם חווים. ברגע שאי אפשר לחוות את סגולת ישראל, אז הנביא מתייאש.
אז זה מתחיל מהדור שלנו, אנשים פשוטים ביחס הנביא, אולי לא פשוטים
בעצם, להאמין, לא תאמין, לצפות. הסיבה, ההסבר, מדוע הדור שלנו כן מצופה להבין, בגלל שאנחנו לא נביאים. בגלל שאנחנו לא נביאים.
שלא מוגבלים במה?
נכון, הנביא יכול להגיד רק דברים שהוא חווה. אנחנו חכמים. חכם עדיף מנביא. חכמים, משהו, סופר חכמים. כן, טוב. עד כאן פרק ג'. מכאן ואילך, אין לנו ברירה. אחרי פרק ג', בהכרח בא פרק ד'. המצב בגלות. והמצב בגלות זה מאוד מעניין מה שקורה. מהי האידאה הלאומית בגלות? לא קיימת, מרוסקת. אין יותר זהות לאומית בגלות. מה קורה עם האידאה האלוהית בגלות? מה? לא. לא, נעלמת. שמעתם על המושג סילוק השכינה? הרי בישראל האידאה האלוהית קשורה בקשר הכרחי באידאה הלאומית. אם אין התגלות של האידאה הלאומית, אז אין אידאה אלוהית. נכון? מה?
זה לא דווקא שאין אידאה לאומית בגלות. ודווקא בגלות יש הרבה יותר זהות, כאילו, של רצון לארץ,
אתה אומר שבגלות יש השתוקקות לחדש את הזהות הלאומית. כן? זאת אומרת שהיא לא קיימת. זה אומר שזוכרים אותה. קוראים לזה נוסטלגיה. זוכרים שפעם הייתה לנו ממלכה. זוכרים שפעם הייתה מדינה יהודית. ולכן יש השתוקקות להקים מחדש מדינה יהודית. אבל אין מדינה יהודית, אין כלים ממלכתיים, אין כלום. מובן? זה נכון גם לגלות בבל. נביאים היו, זה נכון. כן, אבל מה זה הנביאים האלה? זה נביאים שרואים את השכינה מסתלקת. למשל, אתה רואה, יש נביא, בכל זאת מהגדולים, כן? יחזקאל הנביא. כן? בסדר. על מה הוא מדבר בפרק הראשון? על מה הוא מדבר בפרק הראשון של יחזקאל? המרכבה. נכון? הוא רואה את המרכבה. אמת או לא? כן. איך הוא רואה את המרכבה? איך היא נראית? ארבע מה? ארבע מה? ארבע אופנים. מה זה אופנים? מה? גלגלים. נכון? גלגל. אז מה הוא רואה? מרכבה עם גלגלים. מה הוא רואה? השכינה נוסעת. השכינה עוזבת. איפה הוא רואה שחוזר? הוא רואה שזה עתיד לחזור. אבל בזמן הגלות לא נשאר כלום. בסדר? כתוב, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה שאני בגלות, וליבי ער שלא פסקו נביאים. כן, ככה כתוב בשיר השירים רבה. מה? נכון. האידאה האלוהית נשארת תמיד בתוך האידאה הלאומית. לא משנה, אחד נובע מהשני, so what? כשהאחד לא נמצא, אז גם השני לא נמצא. אדרבה, בגלל הקשר ביניהם.
אז בגלות יכול להיות שרק האידאה האלוהית תהיה?
לא, בגלות לא יכול להיות רק האידאה האלוהית. האידאה האלוהית לא מתגלה עם האידאה הלאומית.
מה, אין מישהו ראשוני, מקור למשהו?
גם אם האחד הוא מקור לשני, אבל האחד זקוק לשני. לכן אין אידאה אלוהית בגלות. איך כתוב? כיוון שגלו ישראל ממקומם, כך כתוב במסכת חגיגה דף ה עמוד ב', כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. האם זה אומר שהיום אנחנו בדרגה יותר גבוהה מאבותינו בגלות? התשובה היא כן. בסדר? פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק אחרי מלחמת ששת הימים, במה זכינו אנו למה שאבותינו לא זכו? אז הוא ענה, אינכם יודעים מי אתם. מה אתה אומר? לא, משפחה יהודית וקהילה יהודית זה סוג של משפחתיות ושל קהילתיות. יש משפחתיות וקהילתיות גם אצל בני דתות. בגלות יש דבר אחר שמופיע, קוראים לזה דת, ובעקבות הדת מופיע מה שנקרא האידאה הדתית. איפה הרב מדבר על האידאה הדתית? בעמוד קופיוד. מאחר ואנחנו בעמוד קוף ח', אנחנו נתאפק מלדבר על האידאה הדתית עד שנגיע לעמוד קוף י'. כן.
מה המושג של רש גלותה בלבטי
הציבור? רש גלותה, זה כן.
זה כן נאומית?
כן. יש. היה רש גלותה. כלומר, השאלה היא בעצם מתי הגלות התחילה באמת. אין פה איזה שאלה רצינית. מישהו יכול לתת לי תאריך או מאורע שמסמן את תחילת הגלות?
סוף
הרש גלותה. זאת אומרת, ככל זמן שהיה לנו רש גלותה, אתה אומר, לא היינו ממש בגלות, כי היה לנו מלך. אמנם היה לנו מלך תחת שלטון של אחרים, אבל היה מלך. היה מלך לעם היהודי עד שנת 1056, שאז בוטלה משרת הרש גלותה. ואתה אומר שאז באמת כבר לא הייתה אוטונומיה יהודית? היה. בכל מיני ארצות היו מה שנקרא נגידים. שמעת על המושג נגידים? רבי שמואל הנגיד, רבי דוד הנגיד. כלומר, בכל מקום ומקום, המלאכים היו ממנים איזשהו גוף מדיני פוליטי שהיה אחראי על היהודים.
בגולה.
בגולה. יוצא שעוד לא הייתה ממש גלות.
גלות.
וזה המשיך...
זה
מה? זה אוטונומיה. אוטונומיה לאומית. זה המשיך עד שנת 1492, כשהיה גירוש יהודי ספרד. אבל, אף על פי שזה יפסיק בספרד, תוך זמן קצר, תוך כמה שנים, נוסד שלטון אוטונומי יהודי, בעל היקף רחב מאוד, באירופה המזרחית. קראו לזה ועד ארבע ארצות. ועד ארבע ארצות, מה זה ארבע ארצות? זה פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטא, ששלט בעצם על הרוב המוחלט מבחינה מספרית של העם היהודי, ואפילו היה לו סמכות לא רק לגבות מיסים, אלא גם לדון דיני נפשות. כלומר, הייתה איזה מין ישות מעין מדינית של העם היהודי בגלות. עד מתי? עד חלוקתה של פולין, שאז בטל גם ועד ארבע ארצות. מתי זה החלוקתה של פולין? מה? ‫1776. ‫אז חולקה פולין לחלקים, ‫בעיקר נדמה לי שזה התאריך, ‫1776. ‫ואז התחילה הגלות. ‫בסדר? ‫הגלות העמיקה עוד יותר ‫כאשר היה מה שנקרא האמנציפציה. ‫שמעתם על המושג אמנציפציה? ‫האמנציפציה זה היה ‫הענקת שוויון זכויות ליהודים. זו המהפכה הצרפתית עשתה ב-1789, אחר כך נפוליאון, ואחר כך כמעט כל מדינות אירופה ואמריקה העניקו שוויון זכויות ליהודים. והמחיר היה, אתם מקבלים אזרחות של המדינות שבהם אתם חיים וזכויות מלאות, ואתם מוותרים על האוטונומיה הלאומית שלכם. כלומר, סוף המאה ה-18 והמחצית הראשונה של המאה ה-19, זאת הייתה תקופה של גלות.
70 שנה.
משהו כמו 70 שנה בערך, כן? 70 שנה של גלות איומה, שבאותם 70 שנה עם ישראל נעלם, מת. ולכן לא הייתה ברירה אלא להקים את השכינה מני אפר ולהתחיל את התהליך הציוני. מתי זה התחיל התהליך הציוני? עם נפוליאון. כלומר, תוך זמן קצר. נפוליאון הגיע לארץ, בתור גנרל של הרפובליקה באותם הימים, עוד לא היה קיסר, והוא קרא ליהודים להקים את מדינתם בארץ ישראל. טוב, אחר כך הוא חזר בו מזה, אבל זה לא משנה, הרעיון נזרק. אחר כך היו דורשי ציון, הרב קלישר והרב גוטמחר והרב אלקלאי, ואחר כך היו חובבי ציון, ואחר כך הייתה הציונות ההרצליאנית שבאה על רקע הדברים האלה, אחר כך הייתה הציונות הממשית של המנדט הבריטי ומדינת ישראל עד הסכמי אוסלו. כלומר, כל התהליך הזה התהליך של עלייה. כן, כלומר, מה? יוצא שגלינו לתקופה קצרה מאוד.
נפוליאון מיד הכריז, אז כאילו לא היה כלום.
כן, אז בין פירוקה של פולין לבין נפוליאון, אז יש לך איזה... לא, איזה 20 שנה בכל זאת של גלות היו לה. כלומר, צריך להבין את ההיסטוריה בתור איזה מין פרבולה. זה יורד ומיד עולה. כן.
אז גלות בבל היא לא גלות. אפשר להגיד דבר כזה.
השאלה היא מתי התחילה גלות בבל. כלומר, גלות בבל... אתה יכול להגיד מצד אחד שהגלות התחילה מיד עם ירובעם בן נבט. אפשר להגיד, כבר נחלקה הממלכה. אפשר להגיד שברגע שמלך אשור הגיע. אפשר להגיד שברגע שנבוכדנצר הגיע. אפשר להגיד שלא. למרות שנבוכדנצר החריב את המקדש, עדיין הייתה איזה מין אוטונומיה ליהודים עם גדליה בן אחיקם. אז השאלה היא מה אתה מגדיר כגלות? כי הרי גלות יש לזה שלושה מאפיינים לפי המהר"ל מפראג בנצח ישראל פרק א'. שלושת המאפיינים הם שאתה א' לא במקום שלך, ב' מפוזר, ג' משועבד. אז יש דרגות של לא במקום, מפוזר ומשועבד. בסדר? טוב. כן.
מה קרה בהסכמי אוסלו?
הסכמי אוסלו היו הגדיעה של העלייה. כן? כלומר, אז פסקנו מלהיות בגדלותנו.
לא,
במצד...
כל הזמן
אני
לא מדבר על כך שיש לנו סמכות כזאת או אחרת. זאת אומרת, לאורך כל... גם הגלות, גם הזה, למעט כמה מקטעים קצרים, עם ישראל לא שולט בעצמו, על עמו. ובאוסלו, הפסקנו לשלוט?
לא, באוסלו המשכנו. יש מדינת ישראל, הכל בסדר. אבל יש אובדן של הרוח. משהו שם, בלון התפוצץ שם.
איך זה מתקשר לאותם מדרגות שרב מדבר על גאולה וגלות? הרב נותן מנות מנות ואומר...
אה, לא, זה לא מתקשר, זה סתם כדי לרדת על אוסלו. הלאה. כן. איך הרב אומר שנגידים זו אוטונומיה ועצמאות לאומית? אין להם דבר שליטה על דברים בסיסיים כמו מטבע, ובכלל זה לא בארץ ישראל. אז ברור שזה גלות. צודק, אבל יש בכל זאת אוטונומיה. כלומר, צריך להבין שהיהודים, עד איימן, מי היו היהודים בזמן הגלות, עד האמנציפציה. מבחינה משפטית, איך הגויים הסתכלו על היהודים? הם ראו את היהודים בתור, לא בתור נתינים של המלך, למשל, או בתור אזרחי המדינה, אלא ראו אותם בתור גולים של ממלכת יהודה, תחת החסות של המלך המקומי. כלומר, היה ברור לחלוטין שיהודי בצרפת איננו נתין של מלך צרפת. אלא ברור שהוא בעצם נתין של מלך יהודה, רק שמלך יהודה לא קיים. אז בינתיים הוא סובלים אותו. יש משטר של סובלנות כלפי קבוצה זרה. כן.
אם השרב אומר, נכון, אף אחד לא היה חושב שאין מקום ליהודי בארצה. והיום, זאת אומרת, האירופאים היו צריכים לדעת את זה, כולם צריכים שאנחנו בעצם חוזרים למקום שלנו. והיום בעצם מה שנים, כאילו אנחנו באים ורוצנו כאלה שישבו פה.
מה אתה רוצה? הדברים האלה, סליחה, לא, אתה מבין, מה שאני אומר, אמרתי שכך היה המעמד של היהודים עד האמנציפציה. בסדר? האמנציפציה זה היה לפני 200 שנה, אדוני. מאז היהודים התחילו לשחק איזשהו משחק שקרי, שיקרנו לגויים, ואמרנו להם שאנחנו אזרחי המדינות שלהם. נכון. ואז הגויים אמרו, טוב, אז תשחקו את המשחק עד הסוף. אם זה כך, אתם לא יכולים להיות בעלי נאמנות כפולה, גם להיות אזרחי המדינות, וגם להיות עם זיקה למדינת ישראל. זה בלתי אפשרי. אז אתם צריכים לפור, או זה, או זה. לכן, למשל, זה שמדינת ישראל רואה לעצמה זכות להגן על היהודים בכל העולם, הדבר הזה נחשב מבחינת המשפט הבינלאומי כדבר אבסורדי. אמנם ככה אנחנו מתנהגים, מדינת ישראל רואה לעצמה זכות להתערב לטובת היהודים בכל העולם, אבל מבחינת המשפט הבינלאומי זה לא עובר.
גם הגויים, צרפתי שמסתבך בספרד, יש לו אזרחות צרפתית, אז הם יחלצו אותו. בצורה דיפלומטית
או כדומה. שמת לב למה שאמרת?
כן.
צרפתי שמסתבך בספרד יטפלו בו הצרפתים, נכון? אבל קתולי שיסתבך בספרד, שהוא לא אזרח צרפת, או אפילו נגיד, הוא קתולי והוא מסתבך במדינה מוסלמית, והוא לא אזרח של צרפת, הצרפתים יפעלו למענו? תשובה היא, לא.
אז הוותיקן יפעל למענו.
הוותיקן, כן. הוותיקן, כן, בתור דת. לא בתור דת.
זה תמיד זה...
זה גם נכון. טוב. אז בקיצור, מה שרציתי לומר, זה שבאופן עקרוני, הגלות הוא מקום שאין בו זהות לאומית. בסדר? אז בואו נראה, ממילא גם אין אידאה אלוהית בגלות. אין. כאשר, בואו נקרא את זה בפנים עכשיו. כאשר שר... רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית עם קור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידכה, יחד עם צביונו הממשי ועם ההשרשות הרעות שהשריש בלב יחידה ושמצאו את כלי מושחתה מוכנים לפניהם במשטריו. למה הוא מתכוון? יש לפעמים מדינה שבה יש אדם אחד שעובד עבודה זרה. זה חמור מאוד, אבל זה נוגע לאותו אדם. המדינה כמדינה נשארת ישות טהורה וקדושה. ואם יש 1,000 עובדי עבודה זרה, זה חמור יותר. אבל עדיין המשטר, המדינה, אינם נותנים גושפנקה לעבודה זרה, אלא אדרבה. המדיניות הרשמית היא מתנגדת לעבודה זרה. ואם יש 1,000,000 עובדי עבודה זרה, או 2,000,000, או 5,000,000, או 20,000,000 עובדי עבודה זרה, אבל המדינה עדיין מתנגדת. אז עדיין בעיה פרטית, בעלת היקף רחב, אבל בעיה של פרטים. אבל אם המדינה היא זו שמפרנסת את העבודה זרה, וככל שהמדינה מתחזקת, דווקא מכוח זה מתחזקת העבודה זרה, אז אין ברירה, צריך לפרק את המדינה. זה מה שמתואר כאן. זה קרה בימי מנשה מלך יהודה. בימי מנשה מלך יהודה, הממלכה הפכה להיות המקור של האלילות, עבודת הבעל הייתה על הפולחן הרשמי, וכל התועבות הנגררות עמה גם היו, ולכן לא הייתה ברירה אלא לפרק את המדינה. זה מה שאומר כאן. חיי הציבור המקולקל, לא חיי היחידים, חיי הציבור המקולקל עד היסוד, מוכרחים היו להידכא יחד עם צביונו הממשי, ועם ההשרשות הרעות שישריש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי מושחתה מוכנים לפניהם במשטריו. כלומר שהמשטר הוא היה המקור של הרשע. מה?
אני
רוצה לעבור
לאקטואליה
של היום.
זאת אומרת שכל עוד שהמדינה, אם אני מבין את זה נכון, כן? מתנגדת לדברים כאלה ואחרים, והציבור עושה זה בסדר, אבל הפוך, אם המדינה משל מסכימה לגיור שבת, מסכימה לכך שגבר עם גבר יכולים לחיות יחד, בית המשפט העליון קובע שהם יורשים אחד את השני, כל הדברים כאלה, אז אנחנו בעצם בעיה, ואז צריך לפרק את המדינה מחדש.
כשהמדינה מתירה דבר, זה לא אותו דבר כמו שהמדינה עושה ומפרנסת את הדבר. התורה מתירה, המדינה מתירה לחלל שבת. היא לא אומרת שחייבים לחלל שבת. הגלות,
מה? חייב לעבוד עבודה זרה?
כן. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, הקטה לרסיסים, ותאבד עד היסוד את האידאה הלאומית החרבה, אשר זנתה מעל אלוהיה. אשר בהינתקה משורש חייה, תמאה ונתקלקלה, תמאה ונתקלקלה מרוח התומאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה, גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארץ. כן, זה פסוק באיכה. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. מה זאת אומרת? מה זה שמיים? האידאה האלוהית. ארץ, האידאה הלאומית. נפרדו האידאות, השליך משמיים ארץ. כלומר, הוא השליך מן השמיים את הארץ. הארץ נפרדה מן השמיים. הרי כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. כלומר, כמו הימים שבהם השמיים היו על הארץ. אבל כשהשמיים הם כבר לא על הארץ, או הארץ כבדה מדי והיא נופלת מן השמיים, אז יש הפרדה של האידאות. כן. גאון ישראל זה המלכות. תפארתו זה התורה. מדוע עם ישראל עדיין לא מת כשיש להם מין אוטונומיה בגלות? כי זה בדיוק, זה בדיוק נקרא להיות חי. מה זה לחיות? זה שיש לך עצמאות. אז אם אתה קצת עצמאי, אתה לא כל כך מת. מה הכוונה שכינתה בגלותה? הכוונה שכינה בגלות. כלומר, שאין יותר התגלות בעולם הזה של האידאה האלוהית. בסדר? טוב. אבל, עד עכשיו זה דבר קלאסי. אבל בדיוק כמו שאמרנו לפני כן, שיש ניצוץ פנימי שנשאר תמיד חבוי מתחת למעטה הרשע, אז גם בגלות יש איזו אחדות נסתרת בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. קוראים לזה שכינתה בגלותה. אבל האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית הינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כן כוח שורשיה של השנייה. האידאה הלאומית בכל אופן נושאת היא בתוך תוכה את האידאה האלוהית, ואחרונה לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה האומה שהיא מקום מנוחתה על המרחב ההיסטורי הכללי. על כן תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי אפילו במצב היותר ירוד וכהן. כלומר, איך אפשר לומר, היינו חברים כל כך טובים, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, היה לנו כל כך הרבה דברים משותפים, כל כך הרבה חוויות, כל כך הרבה שיחות בינינו, אי אפשר למחוק את זה. גם כשיש משבר, גם כשיש גירושין, אבל אנחנו זוכרים את הקשר הזה. זה מה שאומר כאן הרב. כן? אני חוזר לדברים. אבל, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהן מונח תמיד גם כן כוח שורשיה של השנייה. כלומר, באידאה הלאומית נמצא היסוד של האלוהיות, ובאלוהית נמצא היסוד של הלאומיות. האידאה הלאומית בכל אופן נושאת היא בתוך תוכה את האידאה האלוהית, ואחרונה, כלומר האידאה האלוהית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה שהיא מקום מנוחתה למרחב ההיסטורי הכללי. על כן, תחיה באיזו צורה גם את הרגש הלאומי. אפילו במצב היותר ירוד וכה. לכן נשאר משהו. איך קוראים לזה? דת. הדת היהודית נולדה אז, בזמן הגלות, בתור שריד של הקשר בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית, אחרי איתה ממרבית הכוחות של האחרונה ויהפכו לסורי הגפן נוכריה. ואחר כך גם נרסו עד היסוד. התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות. בחיי הבית והמשפחה הטהורים, ברשמי שמירת דת ותורה. כלומר, זה צורה מגוחכת של שרידים. למשל, למה הדבר דומה? לקבוצה של אסקימואים, שהגלו אותם. זה אפילו בעל משמעות כפולה. גם הגלו, גם הגלו. הגלו אותם לסהרה. והם ממש אומללים, זה ממש קשה להם מאוד. אבל הם לא איבדו את התקווה שביום מן הימים הם יחזרו לגרינלנד או לאלסקה. לא איבדו. מקווים מאוד שביום מן הימים הם יחזרו. אז בינתיים, כדי לפתח את התקווה הזאת, הם לובשים בגדי פרווה, בלב הסהרה, משתמשים במזחלות על גבי החול, עושים סקי בתוך המדבר, ובונים משהו שדומה לאיגלו מחול. מחול וסלעים. עכשיו, כל מי שמסתכל עליהם מהצד, חושב שהם מטורפים לגמרי. זה לא בגדים שמתאימים, זה לא שטח שמתאים, וכו' וכו'. אבל, אם אתה מבין מה הסיבה שבגללה הם עושים את זה, הכל מובן. מותר להם, עד רבה, להתנהג בהתנהגות משונה, כי ההתנהגות המשונה מונעת את הקשר עם סהרה, ומטפחת את התקווה לשוב. אז זה בדיוק מה שעושה ההלכה בזמן הגלות. הציבי לך ציונים. יש אפילו מנהג אצל חלק מהמשפחות היהודיות במרוקו שלא לנטוע עץ ושלא ללבוש בגד ירוק. מעניין. כי לא רוצים להיאחז בשום מקום. לא רוצים את הצבע של החיים. אתה צריך לזכור שאין לך שורשים שם. מה? לא רק. כן, מה אתה אומר?
בימינו זה קצת מורכב יותר,
גם אחרי שההסכימויים חזרו לאנטרטיקה,
בתוך
ההסכימויים עצמה,
הקבוצה שמסתכלת על אותה קבוצה שממשיכה עם אותם
מילגים
כמטורפים
במשוגעים. כן, זו השאלה היא שאדם צריך לדעת באיזה תקופה הוא חי. כן.
במקום לדעת מה שקראנו שהאידאה הלאומית נמצאת את האידאה הלאומית בתוכה. אבל למדנו, קודם לכן למדנו שהאידאה הלאומית היא מקור לאידאה הלאומית.
האידאה האלוהית היא מקור לאידאה הלאומית. So what? אתה אומר כמה, איך יכול להיות שהאידאה הלאומית נושאת בתוך הייתה האידאה האלוהית? הרי האלוהית היא המקור. עד כאן שאלתך, תשובה. כן, במהלך ההיסטוריה נקשרו בני הזוג באופן כזה שכבר אי אפשר להבחין במי הוא המקור ומי הוא הענף. כן, במקור, בהתהוות הדברים זה אחרת, אבל במציאות יש קשר, יש קשר של זוגיות. כן,
האם קיום המצוות בחוץ לארץ זה כמו קבל הסכימות לסערה?
בדיוק, לפי זה קיום המצוות בחוץ לארץ זה פרווה של הסכימוי. נכון. כלומר, המצוות הם... לא אמרתי שאין שום משמעות. יש שרידי משמעות. זאת אומרת, זה יש החזל שאלו, חזל שאלו בספרי, מדוע התורה ציוותה לקיים מצוות גם בחוץ לארץ? כן, עכשיו מעניין, עצם השאלה היא מוזרה. מה זאת אומרת, מדוע התורה ציוותה גם בחוץ לארץ? אם היהדות זה דת, אז בכלל לא משנה איפה זה. אבל אם היהדות זה לאומי, זה מובן שיש שאלה. מובן? ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי, לעשות כן בקרב הארץ, אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. אז בשביל מה ניתנו המצוות? כדי לעשות אותם בארץ. עכשיו, לא סתם בארץ, במסגרת הלאומית בארץ. אם אין לך מדינה, אפילו בארץ זה לא שווה כל כך, כל הסיפור.
אז כדי לשמור לתרבות, הנחת תפילין זה כמו אכילת כזאת אפיש.
בדיוק. היהודים הם אנשים שהם גם מניחים תפילין וגם אוכלים גפילטע פיש. עכשיו, נגיד, בעיני האנתרופולוג, כן, כי האנתרופולוג איננו יודע מה מצווה ומה מנהג. עכשיו אתה קורא בשולחן ערוך, אתה רואה שיש מצווה להניח תפילין, יש מנהג לאכול גפילטע פיש. אז אתה כבר יודע שיש הבחנה. אבל מבחינה, הייתי אומר, אנתרופולוגית, סוציולוגית, זה אותו הדבר. מבחינה רוחנית, לא, ודאי שיש הבדל. רק שזה מופיע בצורה מוקטנת מאוד. וכמו שאמר החפץ חיים, שהנחת תפילין ברדין, לעומת הנחת תפילין במגדל העמק, זה 1 חלקי 20. איך הוא אמר?
למה?
למה הוא אמר 1 חלקי 20? לא יודע. כנראה שהיה לו איזשהו חשבון על פי הקבלה או משהו כזה. כן, בבקשה.
זה יוצא שקבוצות סיביות כאלה ואחרות שמשכות לראש שחור
וקובעי
פרווה, יום אחד
מקווים
לחזור לאירופה.
אז אתה יודע מה, אתה מזכיר לי סיפור, סיפור שקרה במאה ה-18. היה איזה קונסול, בקונסול צרפתי או משהו כזה, שהיה בחלב שבסוריה. עכשיו צריך לזכור שהיהודים בחלב דיברו, עד המאה ה-18 עדיין היו מדברים ספרדית. הם באו מספרד, הגיעו לחלב, עדיין המשיכו לדבר ספרדית, חלק מהם. והקונסול הצרפתי מאוד התחבר אל היהודים בחלב, מאוד אהב אותם, ופעם באיזו מסיבה שבה הוא הוזמן, הוא אמר שהוא מאחל להם שהם עוד יזכו לשוב אל ארץ אבותיהם לספרד. כי זה מה שהם שידרו לו, בעצם. או? טוב. אז איפה היינו? טוב, אז התחלנו. ערכם של אלה, הנה הוא אומר כאן, הוא בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות, בשוב השם, את שבות עמו. לא מדויק, האסכימואים אינם לובשים בגדי אסכימואים בסהרה, אלא בגדים שונים ומשונים, אשר אינם תואמים לא את תרבותם המקורית והשורשית, ולא את תרבות המקום, וגם כשחזרו לגרינלנד, המשיכו ללבוש אותם הבגדים. טוב, בסדר. טוב, עד כאן.